אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת.
שלום וברכה. בשיעור הקודם התחלנו לקרוא את פרק ה' שבספר מלכים ב', ובו מסופר על מחלת הצרעת שפקדה את נעמן שר צבא ארם. דווקא נערה צעירה שנלקחה בשבי גדודי ארם ושרתה כשפחה בביתו של נעמן, הציעה לנעמן ללכת לנביא אלישע, שלטענתה מסוגל לרפא את הצרעת שתקפה אותו. אנו קוראים בפסוק ב' שבפרק ה' ספר מלכים ב'. וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. התהי לפני אשת נעמן. ותאמר אל גבירתה, אכלי אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצרעתו. ויבוא ויגד לאדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. ויאמר מלך ארם, לך בוא ואשלך ספר אל מלך ישראל. וילך ויקח בידו 10 כיכרי כסף ו-6,000 זהב ו-10 חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ואתה כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו. ויקרא מלך ישראל את הספר ויקרא בגדיו ויאמר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו. כי אך דאונה הוראו כי מתענה הוא לי. והיא כשמוע אלישע, איש האלוהים, כי קרא מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך לאמור, למה קראת בגדיך? יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. במבט ראשון נראה שנעמן נענה לעצת אותה נערה קטנה. הוא אינו מבטל את ערכם של דבריה מתוך התנשאות, אלא ההפך מכך. הוא מקבלם במלוא הרצינות ומוכן ללכת בכיוון שהורתה לו, לארץ ישראל. נראה שנעמן עולה על דרך של תיקון יחסו המתנשא כלפי ישראל, ודרך זו תביאנו בסופו של דבר להיטהר מצרעתו. אולם במחשבה נוספת מתגנב ספק ביחס לכך. האם באמת מוכן נעמן ללכת לארץ ישראל, לעמוד לפני הנביא בענווה, ולעשות כדבריו וכך להכיר בעדיפות העם שאותו ניצח במלחמה? האם זה הדבר שקלט מדברי הנערה וקיבל על עצמו לעשותו? אם כך הוא, מדוע פונה נעמן אל מלך ארם, ומדווח לו על דברי הנערה? מדוע לא יפנה ישירות אל הנביא אשר בשומרון ויבקש את עזרתו? ניתן לענות על כך שנעמן פנה למלכו כדי לבקש את רשותו להיעדר מארצו ומתפקידו כשר צבא לצורך חופשת מחלה במרכאות. מעשה כזה אינו מעשה שבכל יום, ונעמן עם כל חשיבותו אינו אדם שעומד ברשות עצמו. אולם כדי לעמוד על מניעיו של נעמן בפנייתו למלכו, עלינו לראות מה הניבה פנייה זו. כך הדבר בדרך כלל במקום שהמקרא מתאר מעשה שעושה אדם, אך אינו מפרש את מניעיו למעשה זה. וקיימים מניעים אפשריים שונים. במקום כזה עלינו להמשיך ולקרוא הלאה, ולראות מהן התוצאות של אותו מעשה. בדרך כלל ניתן לייחס את התוצאות הללו למניעים של עושה המעשה. לשם הצגת תוצאות אלו, הוא פעל כפי שפעל בבחינת סוב מעשה במחשבה תחילה. על פי זאת, מסתבר שכוונת נאמן בפנייתו למלכו הייתה לקבל ממנו איגרת למלך ישראל, כפי שאכן אירע בהמשך הדברים. ובאמת, בבואו לשומרון, שם נאמן את פניו למלך ישראל ולא אל הנביא. אם כך, עלינו לשאול מדוע מעוניין נאמן בהתערבות מלך ארם, ומדוע הוא זקוק לאיגרת ממנו שתהיה מופנית למלך ישראל. הרי בכך הוא חוצץ בינו לבין הנביא שאמור לרפאו בשני מתווכים שאיגרת מקשרת ביניהם. לשם מה נחוץ לנאמן התיווך הזה? נדמה שהתשובה הגלויה. נאמן אינו מוכן להרכין ראש לפני ישראל ולפני הנביא אשר בישראל. הוא מתכוון להופיע בישראל בכל תוקפו וגבורתו, כנגיד ומצווה, ולא כמתחנן. לשם כך הוא זקוק לאיגרת ממלכו, שתסלול דרכו ישירות אל מלך ישראל, ותיתן להופעתו לפניו תוקף מדיני. לא לקבלת טובה בנאמן לישראל, אלא כדי לדרוש שירות ולהעניק תמורה בעבור אותו שירות. את בואו לישראל הוא מעוניין להפוך לאירוע פוליטי רב רושם. כמעט וניתן לומר, הוא נאמן עושה טובה לישראל בנכונותו להופיע בארץ ישראל ולקבל בה שירות. בפסוק ה' מוזכרות שתי הכנות שערך נאמן לקראת מסעו. ראשית, השגת האיגרת ממלכו למלך ישראל, ושנית, הרכוש הרב שהוא נוטל בידו כדי לשלם באמצעותו לנביא שירפאו. שני הדברים הללו מבטאים את רגש העליונות שחש נאמן בדרכו לארץ ישראל. האיגרת מבטאת את התוקף המדיני צבאי העומד לרשותו, והרכוש הרב מבטא את העושר שיש בידו. לכך יש להוסיף את מה שמתגלה בהמשך הסיפור בפסוק ט', כי נאמן הופיע בארץ ישראל בראש מחנה גדול, שיש בו סוסים ומרכבות ועבדים. המסקנה מהתנהלותו של נאמן ברורה. אמנם הוא מוכן להשקיע מאמץ כדי להירפא מצרעתו, אולם את המשמעות הנרמזת בעצת הנערה הקטנה מארץ ישראל, לא קלט, או יותר נכון, סירב לקלוט. נאמן לא נרמז לסיבת היותו מצורע, ולא למשמעות העובדה שישועתו תלויה בישראל. כנגד הרמז בדברי הנערה לגבי תלותו בישראל, מתקוממת גאוותו של נאמן. על כן הוא מקבל רק את הקליפה החיצונית בעצת הנערה הקטנה, ההליכה לארץ ישראל, והוא דוחה את הגרעין הפנימי שבדבריה, שמחייבו בשינוי ערכים ובשינוי התפיסה ביחס לישראל. עליו לעבור דרך ארוכה, עד שיגיע לידי כך. מלך ארם מוכן ברצון לסייע ביד נאמן, למצות את האפשרות שנקרתה לו להירפא מצרעתו. נראה שהמלך היה מוטרד אף הוא ממצוקתו של שר צבאו המכובד עליו. את מניעיו של נאמן להשגת האיגרת המלכותית, הסברנו את זה עתה, הוא חפץ להופיע בישראל כנגיד ומצווה. גם מלך ארם סבור בוודאי כי נאה ששר צבאו יופיע עם איגרת מלכותית המצווה לרפאו. כך יזכה להתייחסות נאותה בארץ האויב, ושאלת ריפויו תהפוך לפרשה פוליטית ביחסי שתי המדינות. מסיבה זו מפנה מלך ארם את איגרתו למלך ישראל, ולא אל הכתובת האמיתית לטיפול בריפויו של נאמן, הנביא אשר בשומרון. אין זה מכבודו של מלך ארם, ודאי אין זה מן הנימוס הדיפלומטי הראוי, שמלך מדינה אחת יפנה לאזרח פשוט במדינה השכנה ויבקש ממנו סיוע. על כך יש להוסיף כי הנביא הישראלי עלול לסרב לרפא את נאמן, שר הצבא הארמי. הרי הוא, הנביא, אינו כפוף למלך ארם ולשר צבאו. לפיכך הם זקוקים לסמכותו של מלך ישראל, שיצווה על נתינו לעשות זאת. הפרוצדורה הנאותה מחייבת שהמלך יפנה לעמיתו המלך לסידור עניין שכזה. אף מטרתו של נאמן תצא נזכרת מכך. ריפויו יעשה בחסות המלך המקומי, וכך יקבל גושפנק של אירוע פוליטי ביחסים שבין ישראל וארם. את תוכנו של הספר, האיגרת, ששלח מלך ארם, מגלה לנו הכתוב רק בפסוק ו', בשעה שתוכן זה נודע למלך ישראל. דחייתו נועדה לסמוך את תוכן הספר לתגובתו של מלך ישראל, כדי שזאת תהיה מובנת לנו, הקוראים. האיגרת מצטיינת בקיצורה ובסגנונה הבוטה והתקיף. היא מנוסחת כפקודה ולא כבקשה. אין בה הכל דברי נימוס או ברכה, לא בתחילתה ולא בסופה, ואף לא הקדמת הנסיבות, מצוקתו של נאמן, כרקע למטלה המוטלת על מלך ישראל. תחילתה של האיגרת נראית קטועה, כאילו מתחילה באמצע משפט, ואתה. ודבר זה הביא פרשנים אחדים לחשוב שהכתוב השמיט את דברי הנימוס המקובלים שהיו כתובים בחלקה הראשון מחימת הקיצור ומחימת חוסר משמעותם של דברים אלו לעניינו של הסיפור. אם צודקים פרשנים אלה, אפשר שמסקנתנו ביחס לאופיה הסגנוני של האיגרת הייתה חריפה מדי. אפשר שלו היה נוסח האיגרת מובא בשלמות, היה הרושם המתקבל רך יותר, אולם אם כך הדבר, אין הצדקה בהשמטת דברי הנימוס, שכן השמטה זו יוצרת רושם בלתי מדויק של היחס בין מלך ארם למלך ישראל. מה הביא פרשנים אלו לפרש כפי שפרשו? נראה שהפתיחה הקטועה ואתה, פתיחה הזו היא שרומזת כביכול לדברים שקדמו לה, אולם כנגד טענה זו נראים דבריו של פרופסור יאיר זקוביץ. דומה בענייננו שאין כאן כוונה לחסוך בדברים בלתי רלוונטיים, אלא פתיחה תכליתית שהיעדר דברי ברכה בה מכוון. מכתב אחר בספר מלכים פותח באופן דומה, מכתבו של בעל הזרוע, יהוא לעבדי אחאב בעיר ישראל, הממהרים לסור למרותו ולהכריז כי הם עבדיו. לשון פתיחת ספרו של יהוא, ואתה כבוא הספר הזה אליכם וראיתם, המכתב הוא דרישת כניעה שדורש יהוא, והוא מנוסח בלשון אירונית כדרישה שימליכו יורש ליורם וילחמו על קיום ביתו כנגד יהוא. אין להעלות שם על הדעת דברי נימוס הקודמים לוועתה. בתעודות קדומות מערד נראית הבחנה ברורה בין אגרות הנשלחות מנמוך לגבוה, ולפיכך מקדימות דברי ברכה למילה ועתה, לבין אגרות שבהן פונה גבוה לנמוך ממנו, ומסמיך מילת ועתה לשמו של הנמען ללא כל ברכה. ברור איפה כי פתיחת המכתב בא להעיד על נחיתותו של מלך ישראל בפני מלך ארם. לפי דברים אלו נמצא כי אופי פתיחתה של האיגרת דווקא הולם את סגנונה בהמשך, כפי שהתרשמנו ממנו. מלך ארם מדגיש בה את כפיפותו של מלך ישראל אליו, והוא עושה זאת הן בדרך פתיחת האיגרת, והן בפקודה שהוא חולק בה למלך ישראל, תוך שהוא דורש ממנו לפעול מיידית עם קבלתה, כבוא הספר הזה אליך. דבר זה נובע מעוצמתה הצבאית של ארם ביחס לישראל באותו דור. אחר כל האמור, כאן נותר עדיין קושי באיגרתו של מלך ארם. כיצד זה שמלך ארם אינו מזכיר באיגרתו את הנביא? הרי העילה לכל התנועה המתרחשת בתחילת הפרק הם דברי הנערה הקטנה, וזו הרי הפנתה בפירוש את נאמן אדוניה אל הנביא אשר בשומרון. נאמן הרי ציטט את דבריה באוזני מלכו כלשונם. כזאת וכזאת דיברה הנערה אשר מארץ ישראל. מדוע אם כן מצווה מלך ארם על מלך ישראל ואספתו מצרעתו, ביודעו שלא מלך ישראל יעשה זאת אלא הנביא אשר בשומרון שעליו אמרה הנערה, אז יאסוף אותו מצרעתו. היה על מלך הרם לכתוב בספרו, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי, ונתנו בידי הנביא שבעירך, למען יאספהו מצרעתו. תשובה לשאלה זו מחייבת אותנו לשער, כיצד תפס מלך הרם את טיב הקשר שבין מלך לנביא. נביאים פעלו לא רק בישראל אלא אף בעמים אחרים במזרח הקדמון, אבל כך יש לנו עדויות הן מן המקרא עצמו והן בתעודות חיצוניות. נביאים אלו בארצות המזרח הקדום שרתו את המלכים שבארצם בהודעת העתיד, בהדרכה, בעידוד בשעת מצוקה ובשירותים נוספים המצריכים כישרון נבואי. נביאים שזה היה מקצועם גם התפרנסו ממתן שירותים אלו. זיקה דו צדדית זו בין מלך לנביא ניכרת למשל בסיפור על בלק ובלעם. במיוחד ניכרת זיקה זו בסיפורים על איזבל ואחאב בדור שלפני אלישע. במלכים א' פרק י"ח אנו קוראים על נביאי הבעל 450 ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. ופרק כ"ב באותו ספר אנו קוראים על כ-400 נביאיו של אחאב המעודדים אותו בטרם היציאה למלחמה בארם ומבטיחים לו ניצחון. אמנם תחום תיאורים אלו הוא ממלכת ישראל, אולם ניכר שהדפוס של זיקה בין המלך לבין נביאיו מקורו מבחוץ, משום שלא מצאנו כדוגמתו עוד בישראל. מסתבר איפה כי הנביא אשר בשומרון, שעליו דיברה הנערה מארץ ישראל, נתפס אצל מלך ארם ואצל שר צבאו כאחד מאותם הנביאים הפועלים בחצרות מלכים במזרח הקדום, שהם בעצם פקידי המלך, והוא משלם להם את משכורתם. למלך ארם מובן מאליו שריפוי מגי של צרעת, כפי שתפסו הארמים את הדרך לרפא את הצרעת, לפי דברי נאמן בפסוק י' ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורה. ריפוי זהו מתפקידו של נביא חצר שכזה, בתנאי שהוא מסוגל לכך כמובן. אין בליבו של מלך ארם כל פקפוק בכך שבהפנותו את נאמן למלך ישראל בליווי הפקודה ואספתו מצרעתו, תהיה הפקדה הזאת מובנת למלך ישראל. הוא יבין בוודאי כי משמעות הפקודה הוא למסור את נאמן בידי אותו פקיד נביא חצר היושב בחצר המלך ומקבל שם את משכורתו על מנת שיפעיל את כישוריו המאגיים יוצאי הדופן וירפא את נאמן. האמת שאיננה ידועה למלך ארם ולשר צבאו שונה בתכלית. תפקידו של הנביא בישראל שונה מאוד מזה של נביאי אומות העולם וההולכים בדרכיהם בישראל. הנביא הישראלי איננו חלק מן הממסד המלכותי, אלא אדם עצמאי ועומד מחוץ לו, נכון לבקר את המלך ולהתנגד לו בתקיפות בעת הצורך. פעולותיו הנפלאות וידיעת העתיד שלו נובעות מהיותו איש אלוהים, שלוחו של אל כל יכול, המנהיג את המציאות הטבעית והאנושית גם יחד. שיתוף השם נביא ביחס לאלישע וביחס לנביאים שהיו מוכרים למלך ארם, הוא שהטעה אותו. מכאן גם ההסבר לכך שהזדקקותם של הארמים לשירותו של מלך ישראל ושל הנביא בישראל אינה מולידה בקרבם מידה של דרך ארץ. בשלב הזה של הסיפור נתפס בעיניהם עניינו של הנביא האמור לרפא את נאמן מצרעתו כעניין מקרי. זכה מלך ישראל להעסיק בחצרו פקיד נביא מוכשר ובעל יכולת מגית גבוהה מן הרגיל. אין הם תופסים עדיין שכחותו של אלישע בישראל או יכולתו לטהר את נאמן מצרעתו, הן ביטוי ליתרון מהותי הקיים בישראל. הם עמו של האלוהים והוא המעניק לנביאיו כוח אלוהי שאיננו מצוי בשום אומה ולשון. ארם היא אמנם מדינה חזקה מישראל, אולם בכל מה שנוגע לרפואתו של אדם, לטהרתו מטומאת גאוותו ומטומאת מידותיו המושחתות, תלויים ארם ומנהיגיה, תלוי העולם כולו, ברוח הקודש, ברוח הטהרה השופעת מישראל לעולם כולו. לפנינו סיטואציה אירונית מובהקת. תגובתו של מלך ישראל נובעת מכך שאינו מפרש נכונה את כוונת הספר שנשלח אליו מאת מלך ארם, וזאת מפני שאין הוא יודע את מה שאנו הקוראים יודעים. לא רק אנו, גם כל הדמויות שהופיעו בסיפור עד כה יודעות כי איגרתו של מלך ארם נכתבה בתום לב, גם אם בשחצנות, ואין בה כל חיפוש טוענה למלחמה או להתגרות בישראל. האירוניה חריפה במיוחד לאור תגובתו הרגשית קיצונית של מלך ישראל, ויקרא בגדיו, ובגלל שתגובתו המילולית מציגה הערכה הפוכה ממש לכוונה הצפונה בסיפור מראשיתו. כוונת ההתרחשות מצד מי שמכוון אותה מלמעלה היא למתן את האיבה בין ארם לישראל ולהקטין את החיכוך הצבאי ביניהן באמצעות ריפויו של שר הצבא הארמי המצורע. ריפוי נאמן יבהיר לארמים כי עם ישראל, אף אם הוא חלש מן העם הארמי, הוא עם שאלוהיו באמצעות שלוחו, הנביא שבישראל, הוא האלוהים הממית והמחיה, הוא המצריע איש ומרפאו מצרעתו. הכרה זו כשתחלחל בין שליטי ארם, תגרום לשינוי יחסם המזלזל לאומה המנוצחת על ידם. איגרתו של מלך ארם למלך ישראל, כל כמה שהיא רחוקה עדיין מלבטא תודעה שכזו, אמורה הייתה לקדם את ההתרחשות בכיוון הנכון, לקרב את נאמן אל הנביא. אולם נוסח האיגרת הנוקשה והמזלזל ואי הזכרתו של הנביא בה הטעו את מלך ישראל והביא אותו לתפיסת הפוכה בתכלית של האירוע. ניתן להצביע על תפקיד צדדי שממלאת אפיזודה זו בסיפור. ניתן ללמוד מנה ליחסי הכוחות בין ארם לישראל ועל נחיתותה של ישראל לפני ארם. הרי דבר זה הוא עומד ברקע של סיפורנו, והוא התחום שבו אמורה פעילותו של הנביא לחולל שינוי. קריאתו של מלך ישראל את בגדיו, מידעת כמה הוא חושש מפני מלך ארם. ייחוס כוונת זדון למלך ארם, כדברו של מלך ישראל כי מתענה הוא לי, לא הייתה סבירה אל מלא כבר היו דברים מעולם. היחס הקבוע של ארם לישראל התאפיין בכוחניות ובאיום מתמיד במלחמה. עדות זו מצרף לקודמותיה בסיפור למה שנאמר על נאמן, כי בו נתן אדוני תשועה לארם, לדיווח על גדודי ארם הפושטים על ארץ ישראל, ונוטלים משם שבויים ההופכים לעבדים בארם, ולנוסח התקיף והבוטה של הספר ששלח מלך ארם למלך ישראל. מה תפקידו של מלך ישראל במרקם העלילה, ומה תפקידה של האירוניה בסיטואציה זו? תפקידו של מלך ארם בסיפור מובן היטב לאור הדברים שאמרנו על מטרתו של סיפורנו. אף אם אינו דמות מרכזית בסיפור, מלך ארם הוא האישיות הארמית הבכירה ביותר. מטרת ההתרחשות היא שינוי יחסם של שליטי ארם, ולשם כך יש להגיע אף אל תודעתו של מלכם. מבחינה זו נאמן שר הצבא עם כל חשיבותו הוא מכשיר לשינוי ערכים כללי בצמרת הארמית, שינוי שיכלול אף את המלך. אולם עצם פנייתו של מלך ארם למלך ישראל, ובייחוד אופייה של פנייה זו, הן עדות לכך שנאמן ומלכו אינם מבינים את אשר נרמז להם עד עתה. את תלותם בישראל באשר לריפוי צרעת נאמן. הופעת נאמן בחצרו של מלך ישראל, כשהוא מצויד באיגרת מלך ארם, אמנם מקרבת אותו מבחינה גיאוגרפית אל פתרון מצוקתו, אך מהותית אין כאן התקרבות אמיתית. להפך, דרכו הסתבכה, הגיעה למקום ללא מוצא. הסתבכות זו נובעת מאי הבנתו של מלך ישראל את כוונת האיגרת. הופעתו של מלך ישראל במהלך העלילה גורמת לתסבוכת נוספת. שינוי יחסם זלזל של הארמים לישראל מותנה בהתגלות הפן המייחד את עם ישראל, היותו עם אדוני ונוכחות הנביא איש האלוהים בקרבו. אולם כמה קשה יהיה להביא את הארמים להכרה זו, כאשר מלך ישראל עצמו אינו חדור בה, כמה קשה לבוא לידי רגע של כבוד למי שאין בהתנהגותו כבוד עצמי. מלך ישראל, אף לפי פירושו המוטעה לאיגרתו של מלך ארם, אינו מעלה על דעתו לפנות לאלוהיו בתפילה או אל איש האלוהים בבקשת עצה. לו היה חדור בהכרה הראויה, אפשר שלא היה טועה בהבנת כוונת האיגרת שקיבל, והיה מבין מיד כי כוונת הארמים לכך שיפנה אל הנביא. ולמלך ישראל רחוק מהכרת ערך עצמו וערך עמו. כאשר כזה הוא מלך ישראל והוא מתייחס למלך ארם בחולשת דעת מעוררת רחמים, כיצד יתייחסו אליו מלך ארם ושר צבאו? רק דבר אחד מקטין במקצת הביזיון בתגובתו של מלך ישראל. דבריו נאמרו בין אנשיו ולא בנוכחות הארמים. אולם נאמן ואנשיו עדי חשו בנמיכות רוחו, אף אם לא קיבלה ביטוי מפורש בנוכחותם. תגובתו של מלך ישראל מלמדת כי פעילותו של אלישע בהמשך סיפורנו אמורה לשנות לא רק את יחס שליטי ארם לישראל, אלא גם את יחסו של מלך ישראל לאלוהיו ולשלוחו איש האלוהים. בהגיעו לתגובתו העלובה של מלך ישראל בסיפורנו, קרא רבי יוסף אבן כספי, הפרשן חד הלשון, מנהמת ליבו. ויקרא בגדיו, אוי נא לנו היהודים האומללים, ואיך נעשה מלוכה? שלום ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.